שיחת היום עם הגאון הרב זמיר כהן, יושב ראש ארגון הידברות.
שלום וברכה למאזינים היקרים. אנחנו מתקרבים במהירות ליום ראש השנה ונתבונן בעזרת השם במהותו של היום הגדול הזה ומה בידינו להפיק את מרב התועלת על הצד הטוב ביותר. נפתח ראשית בדברי המדרש, מדוע ביום ראש השנה הקדוש ברוך הוא דן את האדם. אומר המדרש כך, זה נמצא בויקרא פרשה כ"ט, מדרש רבה: זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. ועל המדינות בו יאמר, איזו לחרב ואיזו לשלום, איזו לרעב ואיזו לסובע, ובריות בו ייפקדו להזכירם, לחיים ולמוות. נמצאת אתה אומר, ביום ראש השנה בשעה הראשונה עלה במחשבה וכולי, כאן יש את כל הפירוט של סדר היום הראשון אצל אדם הראשון, בשישית, כלומר בשעה השישית, עשאו גולם, בשביעית נופחה בו נשמה, בשמינית הכניסו לגן, בתשיעית נצטווה, כלומר נצטווה שלא לאכול מעץ הדעת, בעשירית עבר, כבר בשעה העשירית מהיום אכל מעץ הדעת, ב-11 נידון, ב-12 יצא בדימוס. מה פירוש יצא בדימוס? כלומר, הומתק הדין שלו. הרי הקדוש ברוך הוא אמר לו, ביום החולך ממנו מות תמות, אבל העריך פה איתו, נתן לו שבמקום יום, שזה אותו יום שלכאורה היה כבר באותו יום שישי צריך למות, נתן לו את יומו של הקדוש ברוך הוא, שזה 1,000 שנה. אדם הראשון, כידוע, נפטר בגיל 930, לאחר שנתן 70 שנה מחייו לדוד המלך, כשראה שבעתיד הוא עתיד להיות נפל, כמו שאומר הזוהר הקדוש. על כל פנים, כתוב כאן שביום שבו נברא אדם הראשון, כבר נכשל בחטא, אכל מעץ הדעת, בו ביום נידון, זה בשעה 11 מתחילת היום, וב-12, שזה כבר ממש לקראת סוף היום, יצא בדימוס, הומתק דינו לטובה. ממשיכים חז"ל במדרש. אמר הקדוש ברוך הוא לאדם, זה סימן לבניך, כשם שעמדת לפניי בדין היום הזה ויצאת בדימוס, כך עתידים בניך לעמוד לפניי בדין ביום הזה ויוצאין לפניי בדימוס. אמתי? בחודש השביעי, באחד לחודש. כשמתחילים לספור מניסן, החודש השביעי זהו תשרה, באחד לחודש זהו א' בתשרה. יוצא שביום ראש השנה כל בני האדם בעולם נידונים, שזהו היום הראשון של חודש תשרה, בגלל שביום הזה נידון אדם הראשון, ולכן נקרא היום הזה יום ראש השנה, לא בגלל שהוא הראש לסדר חודשי השנה, הרי סדר חודשי השנה הוא ניסן, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, אלא מפני שהוא ראש למאורעות שיעברו על כל אחד ואחד מבני האדם במשך כל השנה הבאה, החל מהיום הזה, על פי המשפט שדנים אותו בעולמות העליונים לפני הקדוש ברוך הוא ביום ראש השנה. בזה גם נבין מדוע יום ראש השנה נקרא ראש השנה. הרי לכאורה, כשמדברים על זמן, שנה זה זמן. לזמן יש התחלה, אין ראש. לגוף יש ראש. לעניין כל יצור שיש בעולם, אז יש לו גם ראש. אבל זמן, לזמן לא אומרים ראש, אומרים תחילת הזמן, תחילת השנה. אבל, כפי שהבאנו בספר, האדם במעגל השנה, שגם כל מה שנדבר היום בעזרת השם מתוך הספר החדש שיצא לפני כשבוע, ראש השנה נקרא ראש ולא תחילת השנה, מכיוון שביום הגדול הזה יש את כל מה שיש בראש. תחילת השנה פירושו הזמן מתחיל לזרום מעכשיו. אבל ראש השנה, הרי הראש הוא לא רק קצה הגוף, אלא יש בראש את כל האיברים שמנהיגים את הגוף. אם הידיים זזות, הרי זה בגלל שהראש נתן הוראה. אם הרגליים הולכות, הוראה שבאה מהמוח שבראש. העיניים רואות, האוזניים שומעות, כל ההנהגה של הגוף כולו, הם בעצם, ההנהגות כולן מונהגות על פי הראש של האדם. כך גם יום ראש השנה הוא לא רק תחילת השנה, לא מדובר רק בתחילת הזמן, אלא מדובר כאן בהנהגה, ביום שהוא מנהיג את כל השנה כולה. ולכן, ככל שהאדם מכין את עצמו טוב יותר לקראת היום הגדול הזה, ואת כל תפוצות ישראל מתחילים להתכונן כבר מראש חודש אלול, ואדם שיודע בעצמו שלא התחיל עם חשבון נפש ולא סליחות ולא תקיעת שופר, שום דבר מתחילת חודש אלול, לכל הפחות בימים האלה הנותרים, ינצל את הזמן, נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה אל השם. בפרט לאחר שנה כזו, שכולם ראו בחוש את מה שאמרנו בראש השנה הקודם, ובריות פה ייפקדו להזכירם לחיים ולמוות. כמה אנשים שכבר לא איתנו, לא העלו בדעתם לרגע בראש השנה הקודם, שבמהלך השנה הזו הם כבר לא יהיו כאן. ואחרים שזכו מצד שני לשפע וברכה ותפנית לטובה בחיים, הם לא ידעו את זה בראש השנה הקודם. אבל באותה שעה, כשכל באי עולם עוברים לפניו כבני מירון, הקדוש ברוך הוא קבע את גורלו של כל אדם ואדם. כך בראש השנה הקודם, שהוא הראש, המנהיג של כל השנה, כך בראשי השנים שלפני כן, וכך גם בעזרת השם בראש השנה הבא עלינו לטובה, ככל שנכין את עצמנו טוב יותר ליום הגדול הזה, כך נזכה עם כל בית ישראל בעזרת השם לשנה טובה ומבורכת. אבל נתבונן ביסוד גדול שנוגע למהות של היום, יום ראש השנה, כיצד נוכל באמת לקחת את המרכז, את הנקודה העיקרית שבה בעצם תלוי הכל. הגמרא במסכת ראש השנה דף ט"ז אומרת, אמר הקדוש ברוך הוא, אמרו לפניי בראש השנה מלכויות, זיכרונות ושופרות. מלכויות כדי שתמליכוני עליכם, זיכרונות כדי שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה, ובמה בשופר. זה בעצם מה שאנחנו עושים בתפילת מוסף של ראש השנה, שם יש פסוקים של מלכויות, מכל התנ"ך פסוקים שעושים בהמלכת השם עלינו, וחותמים בברכה ברוך אתה השם מלך על כל הארץ מקדש ישראל ויום הזיכרון, ואז שומעים תקיעת שופר. אחר כך עוברים לקרוא את הזיכרונות, פסוקים שעוסקים בעניינים של אנשים שעלה זיכרונם לפני הקדוש ברוך הוא לטובה, כמו נוח ואחרים, וגם שם חותמים בברכה ברוך אתה השם זוכר הברית, ושוב שומעים תקיעת שופר, ואחר כך אומרים פסוקים של שופרות, חותמים ושומעים תקיעת שופר. זה בעצם במוסף, וזה על פי בסיס הגמרא שמופיעה כאן בראש השנה דף ט"ז, שהקדוש ברוך הוא נותן עצה טובה לישראל, אמרו לפניי מלכויות, זיכרונות ושופרות. כשמתבוננים בתפילה של ראש השנה רואים שכמעט ואין בקשות פרטיות על עצמנו. וזה דבר שמעורר תמיהה. לכאורה ביום כזה גדול שכל באי עולם עוברים לפניו כבני מירון, והקדוש ברוך הוא קובע את גורלו של האדם לכל השנה כולה, היינו מצפים שביום הזה נעמוד ונבקש הרבה בקשות. אבל רואים שלא כך. ואדרבה, הזוהר הקדוש תוקף את אדם שעומדים בראש השנה ומבקשים בקשות על עצמם. אם כך, איך בכל זאת אנחנו אומרים, זוכרנו לחיים מלך חפץ בחיים, ובספר חיים ברכה ושלום ופרנסה טובה וכו'. אבל ההסבר הוא כך. יום ראש השנה הוא בעצם יום שבו האדם ממליך על עצמו את הקדוש ברוך הוא, וצריך לדעת שזה עיקר העבודה של יום ראש השנה. אמנם זה יום של משפט, כמו שראינו קודם מדברי המדרש, שהקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, זה סימן לבניך. כשם שעמדת לפניי בדין היום הזה, ויצאת בדימוס, כלומר עם פסק דין שמטיב איתך לפני משורת הדין, כך עתידים בניך לעמוד לפניי בדין ביום הזה, ויוצאים לפניי בדימוס. אז נכון, זה יום של משפט, יום שהקדוש ברוך הוא דן את בני האדם, ביום הזה אדם הראשון נברא, ביום הזה נכשל, ביום הזה עמד למשפט, יצא בדימוס, אבל עיקר העבודה שיש לנו ביום ראש השנה היא המלאכת הקדוש ברוך הוא עלינו. וצריך לדעת שההמלאכה הזו היא כוללת הכל. היא כוללת גם את המתקת הדינים של המשפט. כי ברגע שאדם אומר למלך, אדוני המלך, גם אם השנה מעדתי, ולא בדיוק הלכתי על פי החוקים שכתבת, אבל אני ממליך אותך עליי, אני מקבל אותך כמלך, וצריך להבין מה זה מלך. היום המלכים הם יותר סמלים שאין בהם הרבה תוכן, אין בהם הרבה כוח. אז המילה מלך היום נחשבת יותר ייצוגית, אבל נחזור לימים ההם, ימי דוד ושלמה, וכל מלכי תבל במהלך ההיסטוריה. המלך הוא הכל. הוא קובע והוא מחליט, ואין מי יאמר לו מה תעשה ומה תפעל. לא בגט ולא שום פקפוק וירעור על ההחלטות שלו. אמנם יש לזה מעלות, יש לזה גם חסרונות, שהם היו מלכים עריצים במהלך ההיסטוריה. לכן התורה מצווה את המלך שהוא חייב לשבת תמיד עם ספר תורה בחיקו, כדי שיזכור שעם כל הכבוד למלכותו, הוא כפוף לספר התורה, כפוף לבורא עולם. היה לו ספר תורה קטן שהיה קשור כמו תפילין על היד אצל מלכי ישראל, לא כמו מלכי האומות שיכלו להרשות לעצמם ללכת אחר שרירות ליבם. אבל על כל פנים, מלך יש לו את העוצמות, יש לו את הכוח. זו המשמעות של מלך אמיתי. כשאדם אומר למלך, אני מקבל את מלכותך עליי, פירושו של דבר, אני בטל לחלוטין לרצונות שלך. מה שתאמר לי אני עושה. אז אמנם כלפי בני אדם לא קל לומר את זה, כי אולי האדם הזה עם כל הכבוד שהוא מלך, אבל יכול להיות שהוא טועה בהחלטות שלו. אבל כשאדם אומר את זה למלכו של עולם, ריבונו של עולם, אני סומך עליך לחלוטין. מה שתאמר, מה שתחליט, כל מצווה, כל הוראה שתיתן לי בתורה, אני מקבל על עצמי לעשות אותה. אדם הזה ממילא נגזר דינו לטובה, כבלי שיבקש יותר מדי בקשות. ואדרבה אומר הזוהר, אדם שבראש השנה עומד ומבקש על עצמו ושוכח את המלך, חושב רק על עצמו, תן לי את זה ותן לי את זה, הב לי והב לי. אומר הזוהר שזה דומה לאותו בעל חיים שאומר הב הב, כי האדם הזה דואג רק לעצמו, ולא חושב על כבודו של המלך, שזהו יום ההכתרה. מלכותה דרכיה, כאין מלכותה דהרעה. והרי בדרכו של עולם, שכשמלך הוכתר, בכל שנה ביום ההכתרה מתאספים כולם, ועם חצוצרות מריעים לפניו, מקבלים את מלכותו מחדש, וכולם שמחים וחוגגים. אם יקום אדם ויאמר למלך באותו מעמד גדול, אדוני המלך, אני חי באיזה כפר נידח ואין לי פרנסה, אני צריך שתעזור לי, מיד יבואו השומרים ויסלקו אותו מהמקום. הוא יאמר, אני לא מבין למה אתם מוציאים אותי, זה המלך שלי, אסור לי לבקש ממנו מה שאני צריך. יענו לו, ודאי שאתה יכול לבקש, אבל לא היום, היום זה יום ההכתרה. מה שאין כן, אם יעמוד אותו אדם ויאמר, אדוני המלך, אני גר בכפר נידח, יש שם אנשים שלא מספיק מכירים את גדולתך, ואני נאלץ לעבוד לפרנסתי, תעזור לי בפרנסה, כי אני רוצה לגדל את שמך, להפיץ, שכולם ידעו את מלכותך, דווקא ביום הזה, יום ההמלכה, כואב לי שעדיין לא מכירים בגדולת המלך. לאדם כזה כבר התייחסו אחרת. לכן כשאנחנו מבקשים, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר החיים, לשים לב למילים של ההמשך, למענך אלוקים חיים. במילים למענך אלוקים חיים יש שתי משמעויות. א', שגם אם אנחנו לא ראויים, אבל למענך, עשה למענך אם לא למעננו. והמשמעות השנייה, תן לי את כל זה למענך אלוקים חיים, כדי שאני אמשיך לחיות בבריאות ובשמחה, ולהפיץ את אור התורה שלך, שכולם יכירו אותך, שכולם ידעו מי זה מלכו של עולם. כמה כאלה ישנם לצערנו ברחבי הארץ, ילדים ונוער ומבוגרים, שלא יודעים פסוקים בסיסיים, שמע ישראל, יסודות ביהדות, שום דבר. בורים ועמי ארצות. כי שם בבתי הספר נועלים בפניהם, הם עוד קוראים לזה דמוקרטיה, ממש יותר גרוע מהקומוניסטים, סוגרים בפניהם, לא מאפשרים לבוא ולדבר ולתת בפניהם את הידע של האור היהודי, ורק מביאים אנשים עם דעות הפוכות לחלוטין, שישטפו שם את המוח של הילדים באופן של כפירה ואפיקורסות ודברים שהם נגד התורה, נגד היהדות. וכך גדל דור של עמי ארצות שלא יודעים בין ימינם לשמאלם ביהדות. וכשיהודי עומד בראש השנה ואומר ריבונו של עולם, תן לי את הכוח ואת הבריאות ובספר החיים, פרנסה טובה, כל הברכות הוא מבקש, אבל הוא רוצה שכל זה למענך אלוקים חיים, כי אני רוצה ראשית בחיים הפרטיים שלי לקדש את שמך, לעשות את רצונך, לעובדך בלבב שלם, ללמוד את התורה שלך, לקיים את המצוות, וגם ללמד את האחרים, לקרב אותם, לחזק אותם. הרי רואים שבדור שלנו לא רק מההיבט הרוחני לאיזה שפל ישנם יהודים שהגיעו, אלא אפילו בגשמיות. חסר כיבוד הורים, חסר יחס לזולת, חסר שמחת חיים, והם מגיעים אנשים ללחצים נוראיים ולסבל, כי אין להם תורה, אין להם את האמונה, אין להם את הביטחון בהשם, אין להם את מעגל השנה עם כל היופי של התורה והמצוות והמתיקות שיש בכל חג ושבת, עם כל הגדרים וההלכות, שזה מה שיוצר את השמחת חיים. גם הדברים האסורים מצטרפים יחד לדברים המותרים, למצוות עשה ולא תעשה, ויוצרות מארג שלם של חיים מאוזנים, בריאים וטובים, כשהאדם הוא לא מרגיש בהמה, ומצד שני הוא לא מנסה להתנתק מהמציאות ולדמיין שהוא נמצא שם למעלה, כמו שיש כאלה כתות בעולם שהן קיצוניות לכאן או לשם, אלא תורת השם תמימה, מושלמת, מחכימת פתי, הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת סופים, כשאדם זוכה לעסוק בתורה, ללמוד את ההלכות, את המוסר, את ההנהגה, את העצות הטובות שנוגעות לכל תחומי החיים. וכשבראש השנה הוא עומד ואומר, ריבונו של עולם, אני מקבל את מלכותך עליי בשלמות. גם אם עד היום טעיתי, מעדתי, אני מתחיל דף חדש. הרי האדם הזה ממילא יגזרו עליו גזרות טובות, ישועות ונחמות, ולכן צריך לזכור שהמהות, העיקר של ראש השנה, הוא יום ההכתרה של הקדוש ברוך הוא עלינו, אמנם הוא יום של משפט, במלך במשפט יעמיד ארץ, אבל השילוב הזה של יום המשפט עם יום ההכתרה, כשאדם באמת מקבל על עצמו את מלכות מלכו של עולם, ממילא נגזר לשנה טובה ומבורכת. ראינו שעיקר העבודה בראש השנה זו המלכה של הקדוש ברוך הוא עלינו. על פי זה נבין מה המשמעות של תקיעת השופר בראש השנה, מה תכליתה ומה מטרתה. אמנם ישנה אווירה כזו בעולם שתקיעת השופר נועדה לעורר את האדם לתשובה, אבל צריך לדעת את מה שאומר הרמב״ם, שהעניין הזה הוא רמז לעורר את האדם לתשובה. אבל העיקר זו המצווה מן התורה. יום תרועה יהיה לכם, אומרת התורה, שאדם צריך ביום ראש השנה לשמוע תקיעת שופר. ויש הלכות, מהם התקיעות, איך עושים אותן, דברים שהתוקע בשופר ודאי חייב להיות בקי בהם, וכל אדם מקיים את המצווה של תקיעת שופר ביום ראש השנה. אבל מה העניין הזה של תקיעת השופר? מה המהות של המצווה הזו? הזכרנו קודם את הפסוק, בחצוצרות וכל שופר הריעו לפני המלך השם. דרכו של עולם שכשמחתירים את המלך, בו נכנס לאולם ההכתרה, הן ביום ההכתרה והן בכל שנה ושנה, כשחוגגים שוב את יום ההכתרה ונאספים כולם ומריעים למלך, כשהמלך נכנס, יש לפניו את אותם ממונים במדים יפים, מכובדים, שהם תוקעים לפניו בחצוצרות. זה בעצם מה שכתוב בחצוצרות וכל שופר, הריעו לפני המלך השם. ביום ראש השנה, אומר הקדוש ברוך הוא, לא בחצוצרות, אלא בשופרות. הזוהר הקדוש מסביר את ההבדל שבין זה לבין זה, מה העניין שיש דווקא בשופר, אבל מה שנוגע לענייננו, כשאנחנו תוקעים בשופר בראש השנה, צריך לזכור באותה שעה, אני כעת מקבל על עצמי, את מלכותו של המלך הגדול, של מלך העולם. אני בטל מהיום לרצונו, רוצה לקדש את שמו בעולם. זה העיקר, זו המהות של תקיעת שופר. כותב הרמב״ם שאף על פי שתקיעת השופר היא מצווה בראש השנה, אבל יש בזה גם רמז. לומר, אורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיץ ומתרדמתכם. כלומר, יש את המסוגלות הזו של השופר להעביר רטט בליבו של האדם, כך טבעו של צליל השופר, והרטט הזה נועד לעורר את האדם לתשובה. מעין מה שכתוב בגמרא על הרעמים, למה יש רעמים, למה נבראו רעמים, לפשט עקמומית שבלב. לכל אדם יש במהלך החיים איזה גיבנת כזו, עקמומית שבלב, שהוא עלול להגיע למצב של גאווה והתרוממות, הוא יכול להתרומם מעל בני אדם, לפעמים גם מרגיש את עצמו מעל בורא עולם, הוא יחליט מה לעשות ואיך לנהל. ובא הרעם הזה, הוא יושב בבית עם כוס קפה ביד, רגוע, פתאום הרעם מתגלגל ואדם מרגיש זעזוע. לפשט עקמומית שבלב, זה נועד לעורר את האדם לחשבון נפש. גם תקיעת שופר, כשאדם שומע את התקיעת שופר, יש את הרטט הזה שעובר בלב עם הצלילים השונים של השופר, ובאותה שעה כל אדם צריך לעורר את עצמו לתשובה. לא מתוודים בפה, כמו שפסק מרן הרב עובדיה יוסף, ראש השנה הוא לא זמן של וידוי, זה יום חג, וידוי ביום הכיפורים. ראש השנה לא מתוודים בלב, אבל מהרהרים בתשובה. יש מחזורים שבמקום של תקיעת השופר ציינו שם נקודות שונות שאדם יערהר עליהם בתשובה, אבל כל אדם יכול עם עצמו, לב יודע מרת נפשו, יכול אפילו להכין לעצמו ברמזים על דף לפני ראש השנה, ובזמן תקיעת שופר בהפסקה שבין התקיעות, יכול לעיין ולעשות חשבון נפש עם עצמו, לקבל את מלכות השם ולעשות תשובה אמיתית. בדרך כלל בין התקיעות, התוקעים בשופר ממתינים מעט לתת זמן לאנשים לעשות את חשבון הנפש ואת ההתעוררות הזו ביום ראש השנה. אבל המהות, העיקר של תקיעת השופר, זוהי קבלת המלכות שהאדם מקבל על עצמו מחדש את מלכות השם. בזה גם נבין, יש עניין שפעמים מטריד אדם שיש לו יראת שמיים ויש לו גם ידיעות בתורה, והוא יודע מה שכתוב שיש ארבעה חילוקי כפרה. כלומר, ארבע דרגות בעניינים של כפרת אבונות, תלוי בחומרת האבון. אדם שעבר על מצוות עשה ועשה תשובה, מיד מתחפר לו. על זה נאמר, שובו בנים שובבים, ארפה משובותיכם. מיד כשאתם שווים, ארפה משובותיכם. ותשובה כידוע, הלכות תשובה, חרטה לעבר, קבלה לעתיד, וידוי, ואדם באמת עוזב את החטא. אבל יש אבונות שהתשובה לא די בה. אדם שעבר על לא תעשה ועשה תשובה, התשובה תולה, מתחילה את הניקיון, ויום הכיפורים מחפר. כי לא תעשה חמור יותר מעשה. בלא תעשה הוא קם ועשה בידיים מעשה שמנוגד לרצון השם. לא כמו אדם שעבר על עשה, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, תניח תפילין, תעשה קידוש או הבדלה, והוא לא עשה. אז הוא רק נמנע. אבל בלא תעשה הוא בזדון הלך, או אפילו בשוגג, גם על שוגג צריך לעשות תשובה, אבל הוא עשה פה מעשה בידיים. כשאדם עושה תשובה על עבירה שעבר בלא תעשה, התשובה מתחילה את הניקיון, אבל היא תולה, עדיין לא נמחק. עד שמגיע יום הכיפורים, יום הכיפורים מחפר. אבל אם עבר על עבירה שיש בה קרת או מיטת בית דין, כמו חילול שבת או איסורי עריות וכדומה, תשובה ויום הכיפורים שניהם תולים, והייסורים, הצרות שבאות על האדם, מנקות אותו מהחטא. בזה הפירוש של ייסורים ממרקין אבנותיו של אדם, פעמים על גלגול זה, פעמים על גלגולים קודמים. לכן כל אדם צריך לא לקוץ בייסורים, יכול להתפלל, יכול לבקש, יכול לעשות ההשתדלות להסיר מעליו את הייסורים. אבל כל זמן שהוא רואה שיש ייסורים, יאמר לעצמו כפרת אבונות. זה בא לנקות אותי, לטהר אותי, אין לי כאן מה לכעוס, אין לי כאן מה לרטון, בפרט אדם שמקבל ביזיונות. ידוע שהרב שטיינמן היה תמיד אומר, ביזיונות זה דבר טוב. זה הפתגם ששגור בפיו, גם כשראה שקלי דעת הוציאו נגדו מודעות והדביקו ליד ביתו. וכשהוא חזר מבית הכנסת, העוזר שלו מאוד הזדעזע והתחיל לתלוש אותם, שואל אותו, למה אתה תולש את המודעות? אז אמר לו, הרב יראה מה כתוב כאן. ביזיונות על הרב. אמר לו, תשאיר את המודעות, ביזיונות זה דבר טוב. כך היה רגיל תמיד לומר, כי הביזיונות בעצם מנקות את האדם שלא יצטרך איסורים אחרים של גוף. מעט ביזיון שווה כמו הרבה איסורים של הגוף. אבל בכל מקרה, כל איסורים שבאים על האדם, איסורים ממרקין אבנותיו של אדם, מתהרים אותו, מזכחים אותו, בין באבנות בגלגול זה, בין מגלגול אחר. איוב לא הבין למה הוא סובל, הרי הוא כל כך צדיק, והקדוש ברוך הוא גילה לו שהוא גלגול של תרח, אביו של אברהם שהיה מוכר פסילים, ועכשיו הוא סובל עד שיתנקה מהכתמים שדבקו בו בגלגול הקודם, אבל שידע שהכל לטובה. אז זה בעצם הדרגה השלישית של אדם שעבר על קריטות או מיטות בדין, תשובה ויום הכיפורים שניהם תולים, והייסורים שבאים עליו מנקים אותו לחלוטין. אבל יש עבירה רביעית שהיא הגבוהה והחמורה בכולן, זהו חילול השם. אדם שמחלל שם שמיים, שגרם לגויים לדבר לא טוב על עם ישראל, או שגרם ליהודים לדבר לא טוב על תורה ומצוות ועל יהדות, הרי האדם הזה במעשיו חילל שם שמיים. על זה כתוב, אם יחופר העוון הזה לכם עד תמותון. וזה מלחיץ, אדם אומר, אם יש לו עוון של חילול השם, איך הוא יתנקה מזה? אז באמת כאן בספר, בפרק שנקרא תשובה מאהבה, בספר האדם במעגל השנה, הבאנו את לשונו של הזוהר, שאומר כך, יש כאן עצה נפלאה של הזוהר הקדוש, איך האדם יוכל להתנקות אפילו מעוון חילול השם החמור, גם בלי להגיע לדברים החמורים שכתובים בעניין הזה, וכאן הזוהר נותן עצה נפלאה, מה שנקראת בשם תשובת המשקל. ואומר כך, אני מקריא את התרגום של הזוהר, שכיוון שהתפלל תפילתו והודה על עוונותיו, מכאן ועלה יראה עצמו שמוסר נפשו לאדונו באהבה. לדוד, אליך השם נפשי אשא. ולזה צריך ליפול בארץ כמת, בשעה שיאמר נפילת אפיים. את זה היום כבר לא עושים את נפילת אפיים בנפילה, מכיוון שיש בזה אחריות גדולה. אבל לכל הפחות, האדם צריך, כשאומר לדוד אליך השם נפשי אשא, לכוון, כמו שאומר כאן הזוהר, שהוא מוסר את הנפש, וממשיך הזוהר ואומר שזה בעצם התיקון הגדול לעוון חילול השם, שכנגד הדבר של העוון, יש עוונות, אומר הזוהר, שמתחפרים רק, כמו שכתוב בפסוק, אם יחופר העוון הזה לכם עד תמותון. אבל כשהאדם מכוון שהוא מוסר את נפשו לאדונו באהבה, נקרא שוב את לשון הזוהר, ועכשיו שנחשב לו, שנטל הקדוש ברוך הוא נשמתו והוא נתנה לו מרצונו, אותה שעה עומדת לו לחפר על עוונותיו ומשלים לכל הצדדים. אז כאן בעצם הזוהר מגלה לנו שאפילו עבירות חמורות ביותר, עוון חילול השם, ביד האדם עוד בחייו להתנקות מהעוון הזה, על ידי העצה הנפלאה הזו כשמהרהר בדעתו שהוא מצידו מוסר את נפשו ביד השם לדוד, אליך השם נפשי אשא, מפקיד את כל כולו בידיים של הקדוש ברוך הוא, מוכן לעשות הכל לכבודו של בורא עולם. וזה מטהר אותו אפילו מהעוונות החמורים ביותר. ויש עצה נוספת שכתב אותה החידה, במה שנוגע לדרגה השלישית, שכתוב שאדם שנכשל בעבירות שיש בהם קריטות או מיטות בדין, שבזה תשובה תולה וגם יום הכיפורים תולה, ומה שמחפר זה הייסורים, הצרות שבאות על האדם, אומר החידה, דבר נפלא מאוד, שכל זה דווקא באדם שעושה תשובה מתוך יראה, מתוך פחד. אדם למשל מגיע חס ושלום למצב שהוא שוכב בבית החולים, הרופאים מבשרים לו בשורות שלא נעים לו לשמוע, ואז הוא מקבל על עצמו שאם הוא יצא מכאן חי ובריא, הוא יחזור בתשובה, יעשה את רצון השם. או שיש לו איזה קרוב משפחה שחלה והוא מקבל על עצמו, אז זה ודאי יותר טוב מכלום, לכל הפחות האדם הזה עשה תשובה, אבל זה נקרא תשובה מיראה. או אדם שרק מפחד העונש, הוא כבר עושה תשובה. זה טוב, לפחות הוא מנקה את עצמו מהעוונות, אבל הדרגה הזו היא לא כמו אדם שעושה תשובה מאהבה. כלומר, לא מתוך צרות, אלא מתוך התבוננות, שהקדוש ברוך הוא ברא אותי יש מאין, ולא יעלה על הדעת, לא הגיוני שאני אעבור על רצונו. וכך הוא מתבונן שהקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, ברא את כדור הארץ ואת הכוכבים ואת כל הבריאה כולה, ומי אני לפניו? איך אפשר שאני אעבור על רצונו? ואז עושה תשובה, מתחיל דף חדש, יודע שהשם אוהב אותו והוא אוהב את השם, מגיע למצב של תשובה מתוך אהבה. בגמרא כתוב שאדם שעושה תשובה מאהבה, זדונות נהפכות לזכויות. ביראה, העוונות נמחקים. זה גם טוב. אבל תשובה מאהבה, לא רק שנמחקו, אלא כמו אבא שאוהב את הבן ורואה שהוא עושה תשובה מאהבה, אומר לו, לא רק שאני מוחק לך את המינוס שעשית שטויות ונכנסת לחובות, אלא אני עוד אתן לך דמי כיס, אני עוד אוסיף לך כסף. זה שהחובות הופכות לזכויות. שבתות שהוא חילל, הקדוש ברוך הוא מחשיב לו אותם כאילו שמר. על אלה שעשו תשובה מאהבה, נאמר מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד בגלל הסיבה הזו, שהזדונות הפכו לזכויות ברמה גבוהה, ברמה מושלמת. אומר החידה, כשאדם עושה תשובה מאהבה, אפילו אבונות שעשה בעבר ונדרשות צרות, נדרשים איסורים כדי לנקות אותו מאותם אבונות, על ידי תשובה מאהבה הוא מתנקה מהם גם בלי צרות, גם בלי איסורים. הוא לא מכותב את הטעם, והיו שתמהו על דבריו מה המקור, אבל לפי מה שאמרנו בגמרא, המקור הוא ברור. אין ספק שהחידה למד את הדברים ממה שכתוב בגמרא, שאדם שעושה תשובה מאהבה, זדונות הופכות להיות זכויות, ואדם שיש לו זכויות וכי הוא צריך עכשיו איסורים בשביל הזכויות האלה, עד רבה, יש לו רק מעלות ושפע וברכה. נמצא שהימים האלה שנשארו לנו עד ראש השנה, ימים כל כך משמעותיים, כי אם אדם לא עושה חשבון נפש, לא לוקח את הדברים לליבו ואומר יש עוד זמן, יש עוד ימים, אני אכין את עצמי בערב ראש השנה. הוא יכול למצוא את עצמו בשעת נעילה של יום הכיפורים ועדיין לא הכין את עצמו בשום דבר. אבל כשכל אדם קובע לעצמו מדי יום לשבת ולקרוא בספרי מוסר, להתבונן בסליחות, בתקיעת השופר, לשמוע שיעורים שמחזקים ומקרבים, לעורך את עצמו לתשובה, יכול לשבת עם דף ועת ולעשות חשבון נפש. ברמזים, באופן שאם הדף הזה ייפול ליד אחרים שלא יראו, אבל לעצמו יכול לציין את הנקודות, מה הוא צריך לשפר, מה הוא צריך לתקן, מה הוא מעד במצוות שבן אדם לחברו, במצוות שבן אדם למקום, וכך להכין את עצמו עם חשבון נפש אמיתי, עם תשובה אמיתית. וכשמגיע לראש השנה, שוב נזכור שעיקר העבודה ביום ראש השנה, להמליך את הקדוש ברוך הוא עלינו. שאדם אומר לעצמו, אני בטל לרצון השם, אם עד היום היו דברים שלא הרגשתי את הקדוש ברוך הוא, מהיום אני ממליך אותו עליי. והתשוקה והשאיפה שלי, שכל יהודי וכל אדם בעולם, ידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו, השם אלוקי ישראל מלך, ומלכותו בכל משלה. זוהי פסגת העבודה שיש ביום ראש השנה להמליך על עצמנו את הקדוש ברוך הוא, בתקיעת השופר לזכור שעכשיו אנחנו תוקעים בשופר, כי ברגע הזה אני ממליך על עצמי את הקדוש ברוך הוא, כל עם ישראל ממליך על עצמו את הקדוש ברוך הוא, וגם כמו שכותב הרמב״ם, גם רמז יש בו, לומר אורו ישנים משנתכם, הצליל של השופר, הרטט שהוא מעביר בלב, זה דבר שהאדם ביום ראש השנה עושה את החשבון נפש, בוחן את עצמו ומקבל על עצמו קבלות טובות, לרדת מהגאווה ומהאגו שגורם לבעיות בשלום בית, כי הוא עם עצמו ולא מסוגל לרדת. פה אומר, אני מבטל את עצמי לרצון השם. הקדוש ברוך הוא היה מוכן שימחה שמו במים, העיקר שיהיה שלום בין איש לאשתו, ואני ככה הולך לריב, הרי אני מקבל על עצמי את מלכות השם. אז איך אפשר שבשביל שיקולים של כבוד ואגו אני אכנס למחלוקות וסכסוכים בתוך הבית, בתוך המשפחה? כך כל הורה עושה חשבון נפש, באיזו צורה אני מחנך את ילדיי? האם אני שולח אותם לתלמודי תורה, לישיבות שילכו בדרך השם, או שולח אותם בתי ספר רפואיים כאלה מבחינה דתית שרוב הסיכויים שיפרקו כל עול? הרי זו אחריות גדולה כלפי בורא עולם. בפסוק כתוב, כי איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי? איך האדם יעלה לאביו שבשמיים, כשהילדים שלו לא הולכים בדרך השם, לא הולכים בדרך התורה? אם הוא חינך אותם בדרך התורה, והם בחרו בדרך אחרת, מה הוא יכול לעשות? אבל כשכל זמן שהדבר תלוי באדם עצמו, החובה מוטלת עליו לשלוח אותם למוסדות חינוך תורניים, וגם לדבר איתם, לא מספיק לשלוח אותם למקום של תורה, אלא גם לדבר בצורה שימתיק בעיניהם, שיבינו את המתיקות ואת היופי שיש בחיי תורה ומצוות, התחברו לחיי תורה מצוות מתוך אהבה. כל אלה מטלות שמוטלות על כל אדם, גם בחיים הפרטיים שלו וגם בערכים כלפי המשפחה, שהוא מקנה להם באהבה ובמתיקות, שאם לא כן הוא גורם להם לסנוע, אם בא ביד קשה ובזרוע נטויה כלפי הילדים, כלפי המשפחה, גורם להם להתרחק. ואז שוב יש עליו תביעה. אבל כשבא בדרכי נועם, כדרכה של תורה, מקדש שם שמיים ובהנהגה שלו, בדיבור שלו, ביחס, בגישה לכל אדם, מנסה לחזק ולעודד ולקרב עוד ועוד יהודים בכל מקום שהוא נמצא בצורה נעימה וטובה, הרי אדם כזה זוכה שביום ראש השנה הקדוש ברוך הוא קובע את גורלו לכל השנה הבאה לטובה ולברכה. ויהי רצון שנזכה כולנו יחד עם כל בית ישראל לשנה טובה ומבורכת, כתיבה וחתימה טובה, אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הגאון הרב זמיר כהן.